בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום רביעי, 18 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. קודם כל, לפני הכל, עדכון מאפגניסטן. ביומיים האחרונים, יחד עם איתי אנגל, עקבנו אחרי הסיפור של זהיר. עיתונאי מקאבול, שעם ההשתלטות של הטליבן על המדינה, ניסה לברוח יחד עם אשתו וארבעת הילדים. הוא עובד עבור כלי תקשורת אמריקני גדול, ולכן נחשב כמי שמשתף פעולה עם המערב, והוא חושש שהטליבן רוצה להוציא אותו להורג. אז אחרי יומיים בנמל התעופה של קאבול, לצערנו, זהיר והמשפחה לא הצליחו לעלות על מטוס שיקח אותם למקום בטוח. הוא כבר לא שולח הודעות קוליות לחבר שלו, לאיתי. הקשר עכשיו הוא רק דרך הודעות כתובות. זהיר מספר על יומיים שהיו הקשים ביותר בחייו. הם הגיעו לנמל התעופה יחד עם עשרות אלפים שנאבקו ממש לעלות על טיסות חילוץ. אשתו של זהיר חלתה, הם חיכו בטרמינל בלי אוכל, בלי מים. הייתה צפיפות נוראית, בשלב מסוים הילדים נעלמו, וזהיר מצא אותם רק מאוחר יותר. הוא מספר איך המשפחה כמעט נדרסה בידי ההמון. המזוודות שלהם, יחד עם כל הרכוש שיש להם בעולם, נעלמו. הם נותרו ממש רק עם הדרכונים. אחרי יומיים, זהיר והמשפחה יצאו מנמל התעופה בחזרה לקאבול. הוא שמע מחברים, מקולגות, שהאנשים שלהם הוקעו בידי לוחמי טליבן רק כי נתפסו לבושות בבגדים רגילים. גברים נעצרים ברחוב או בבית ביומי רובים ונלקחים למקום לא ידוע. וכעת, זהיר והמשפחה נמצאים במקום מסתור. ואנחנו נמשיך בעזרת איתי אנגל לעקוב אחרי גורלם ונעדכן גם כאן, וגם מקבוצת הפייסבוק שלנו, בתקווה לבשורות טובות. ועכשיו אנחנו עם משהו אחר. 52 שעות לקח ללוחמי האש להשתלט על שריפת הענק שקילתה את הרי ירושלים. היה צריך לבקש סיוע מבחוץ, לעזר במטוס הרקולס של הצבא כדי שהדבר הזה יקרה. ובכלל, בתקופה האחרונה, שריפות כאלה, דלקות ענק בשטחים פתוחים, הפכו לנפוצות יותר. וזה לא קורה רק בישראל. אתמול האום הזהיר מפני מגה שריפות שרק הלכו והתרבו באגן הים התיכון. אז הפעם אנחנו בודקים, האם ישראל ערוכה לעידן החדש הזה? עידן של אש בממדים שלא ראינו לפני כן? אבל תחילה, אינבר טוויזר, כתבת N12, מי שהייתה בערי ירושלים יחד עם לוחמי האש, בזמן המלחמה הקשה שהם ניהלו נגד השריפה שהשתוללה שם עד אתמול. שלום אינבר.
שלום אלעד.
מה ראית שם?
זה היה קילומטרים על קילומטרים של יערות שאני רגילה לראות אותם ירוקים ומלבלבים, ופתאום כמו בסרט שחור לבן. קשה להאמין שהיער הזה שרק עד לפני כמה ימים היה באמת מוקד שמשך עליו מטיילים, פתאום כאילו כמו קפה בזמן. אין בעלי חיים, אין אנשים, יש ריח שרוף וחמוץ באוויר. הלהבות היו אדירות וגם ענני האשן ראו אותם למרחקים. אפילו ממרכז הארץ, יכולת לראות מרחוק איזושהי עננה לבנה כזו במקום שבו מתרחשת השריפה. ויום ולילה, במשך שעות, מטוסים שחוצים את השמיים, הולכים, מביאים חומרים מעקבי בעירה, חוזרים חזרה לשטח, פשוט מלחמה בלתי פוסקת בניסיון לעצור את האש.
למזלנו לא היו אבדות בנפש, אבל שוב אנחנו רואים שריפה שמגיעה ממש עד לקווי יישובים. וגרמה גם הפעם נזק לרכוש.
אני פתאום רואה את החצר שלי עולה בלהבות, אני רואה את החצר פשוט עולה בלהבות, זה בית שחדש, שבנינו זה בדם, יזע ודמעות, אנחנו במצוקה נוראית.
רצתי הביתה, דחפתי את הילדים, שלושה כלבים וחתול לתוך האוטו, עם כמה דברים מאוד בסיסיים, ויצאנו.
הלך כל היקב, כלומר, הלך היצור והלך ההחסנה והמלאי. הנזק הוא בין 7 ל-8 מיליון שקל.
כשאתה אפוף אשן וגיצים מסביב, לא הייתה ברירה, להיכנס לאוטו, להכניס מה שאתה מוצא, כמה בגדים, לא אלבומים ולא כלום, שום דבר. כמה בגדים ולברוח.
התחושה הכללית של התושבים היא קודם כל אופטימיות על זה שלא הייתה פגיעה בנפש. אבל יש גם המון בעלי חיים שנפגעו. כלבים וחתולים, פינות משק שהיו בהם סוסים ולא הייתה אפשרות להצליח להציל את כולם. ניסו לפתוח להם ברגע האחרון את הכלובים כדי שתהיה להם אפשרות לפחות לרוץ. אבל המון בעלי חיים מצאו את מותם בשריפה הזו לצערנו. למרבה המזל הנזק ברכוש לא היה גדול מאוד, אבל עדיין יש כמה אנשים שאיבדו דברים יקרים להם מאוד. והשאלה אם יש מי שיפצה אותם תלויה באוויר, אפילו הם סקפטיים לגבי התשובה לשאלה הזו.
יודעים מה גרם לשריפה?
עדיין אין תשובה חד משמעית לשאלה הזו, אבל כן יודעים שבמרבית השריפות שמתרחשות בשטחים פתוחים, מה שעומד מאחורי זה זה יד אדם. אם מדובר ברשלנות, או אם מדובר בהצתה מכוונת, זה בדיוק מה שמנסים להבין עכשיו. אבל הקושי בחקירות של השריפות האלו, זה שגם אם בחלק מהמקרים יש תיעוד והשטח מצולם, ברגע שנוצר נזק כל כך כבד לאזור, לפעמים גם הראיות משמידות את עצמן, וקשה להתחקות אחר אותו אדם שעמד מאחורי הרשלנות או ההצתה.
ענבר, תודה רבה.
תודה.
מה שקורה עכשיו בערי ירושלים, זו עבודה קשה ומורכבת של חוקרי השריפות. הם מגיעים לזירה ומנתחים אותה, מנסים להבין מה בדיוק קרה שם, שלב אחרי שלב, והם אלו שלא רק יודעים מה קרה, אלא גם למה, ומה אפשר לעשות כדי למנוע את הפעם הבאה. ורן שלף הוא חוקר דלקות כבר 30 שנה, הוא היה ראש מחלקת חקירות ברשות הארצית לכבאות, אז יש לו המון ניסיון בתחום וגם תשובות. רן שלף, שלום.
שלום רב.
מה בעצם המטרה של חוקר שריפות?
המטרה של חוקר דלקות היא בחינת נסיבות פרוץ הדלקה. זו המטרה שלו. ברגע שהוא מבין ממה פרצה הדלקה, הוא יכול לנסח חוות דעת. הדלקה פרצה כתוצאה מכשל במערכת החשמל, הדלקה פרצה כתוצאה מכשל מכני, הדלקה פרצה כתוצאה מהצתה. החקירה היא חקירה מאוד מורכבת של זירה. בכלל, כל חקירת זירה היא קשה, זה הרבה הרבה יותר קשה כשאתה מדבר על זירה שהייתה מעורבת באש. למה? כי הזירה נהרסת, היא נפגעת, החום, הלהבות, עושים את שלהם, פוגעים בזירה בצורה מאוד קשה. אחרי זה כמובן באים הקבעים, עושים את העבודה שלהם, שופכים מים, משנים את הזירה, ואז בכלל כשאתה מגיע כחוקר, הזירה לא דומה בהרבה מאוד מהמקרים למה שהיא הייתה בתחילתה. וכאן הקושי הגדול זה בעצם ללכת ובכל זאת, למרות כל הקשיים האלה, לנסות ולהבין מה גרם לפרוץ הדלקה.
אני מניח שלפחות מבחינת החקירה, יש הבדל בין סוגים שונים של שריפות, כי לחקור שריפה, כמו שראינו בימים האחרונים בערי ירושלים, זה דבר אחד, וזה לא דומה, אני מעריך, לחקירה של שריפה קטנה במקום סגור.
הדלקה בשטח פתוח מורכבת במיוחד, מאחר ואתה מדבר על שטח גדול, אתה מדבר על מצב שזרימת הרוחות משתנה במהלך האירוע, בתוך שעה, הרוח יכולה לשנות כיוון מספר פעמים, ואז אותו מוקד שהיה בתחילתו של אירוע הוא בעצם קשה לזיהוי. הדלקה כבר רצה קדימה, היא עושה עוד צעדים. אז קודם כל הקושי הגדול הוא להגיע למוקד הדלקה. מוקד הדלקה הוא המקום שבו פרצה הדלקה. אני יכול להגיד לך עם ניסיון של הרבה הרבה שנים בתחום הזה, צריך הרבה מזל בחקירה.
תן לי דוגמה.
באחד המקרים הגדולים שהיו במדינה בירות הכרמל, בשני לדצמבר 2010, פרצה דלקת ענק.
שלום רב לכם, אנחנו בשידור מיוחד בעקבות שריפת הענק שמחלה ממש בשעות אלה את הכרמל. זה עניין של כמה שעות כבר הקבעים מנסים להשתלט על
האש. פרשנו קווי מים במטרה לבלום את התפשטות האש, ואז בשלב מסוים פשוט האש הזינה את עצמה והתחילה לנוע במהירות מדהימה, תוך שהיא מדלגת מאות מטרים בשנייה. ואז בשלב הזה פשוט...
היא גרמה לנזקים של 25,000 דונם עם הרוגים שהמדינה עוד לא ידעה להבין את זה בכלל. 44 הרוגים בתוך שעתיים שלוש מפרוץ הדלקה. למזלי הגדול, כחוקר, סמוך מאוד לזמן האירוע, עולה להעביר מטוס קל שיש בו טייס בתהליכי לימוד, והמדריך שלו אומר לו, בוא תטוס לכיוון אוספיה. והמטוס עובר מעל אוספיה, והמדריך מצלם את השלבים, אחד מהשלבים הראשונים של הדלקה, ונותן לי הבנה מהו מוקד הדלקה. אז זה השלב הראשון, להבין איפה מוקד הדלקה. זה המפתח להבנה של האם מדובר במעשה זדון, בהצתה, או שאולי זה משהו אחר, אולי זה קשר, אולי זה רשלנות, או משהו אחר.
עד כמה זה נפוץ ששריפה מתחילה בהצתה, כלומר?
בישראל, מתוך 6,000 אירועי חקירה דלקה, שניהלתי במערך הכבאות בשנה אחת, שליש, משהו כמו 33% מהמקרים, הן הצתות בישראל. הנתון הזה הוא באמת גבוה, ביחס לכל מדינה בעולם. אנחנו מדברים על סדרי גודל של 9% בארצות הברית, אנחנו מדברים על 3-4% במדינות סקנדינביה, בישראל אנחנו באחוזי הצתה מאוד גבוהים. אני מדבר על כלל האירועים, כולל מבנים, כולל רכבים, כולל דלקות שטח פתוח. אחוז מאוד מאוד גבוה הוא עם אירועים של הצתה.
איך אתה מסביר את זה? זה פער ענק.
נכון. תשמע, זה כבר ניתוח אנושי של מהות האדם ומהות השוני שלנו כאוכלוסייה לעומת מקומות אחרים, חלוקה למגזרים שונים, אבל אצלנו בישראל, אני אומר לצערי הרב, המדד הזה של הצתות הוא גבוה במיוחד, ושוב, אני אומר את זה לגבי כלל האירועים. אז בואו נעשה את ההפרדה לגבי הצתות. לשני אירועים משמעותיים, דלקות במבנים, שם הסיבות יכולות להיות מגוונות, החל מפגיעה באדם אחר או סחיטת דמי ביטוח, הרבה מאוד סיבות. לגבי השטחים הפתוחים, אני רואה שני סוגים שונים של הצתות. הצתה אחת היא על רקע פעילות חבלנית, שיש איזה רעיון לפגוע ביהודים, בדרך כלל לידי המגזר הערבי, זה סוג אחד. הסוג השני שאנחנו מכירים כתופעה, זה הצתה של שטחי מרעה. אז אלה שני סוגים של הצתות שמוכרות בדרך כלל בתחום של שטחים פתוחים, בדרך כלל זה בא כתופעה, כמעשה זדון, על ידי או כפעילות חבלנית עוינת, או כניסיון לגרום לנזק כלכלי לבעלי אדרים, לבעלי רכוש מהסוג הזה.
כלומר, אני מבין ממך שהשיח הזה, שמתנהל בדרך כלל סביב דלקות גדולות, שיח של טרור הצתות, כן או לא, והוא מתנהל גם עכשיו, ובשלב הזה צריך לומר שאנחנו לא יודעים בוודאות מה הוביל לשריפה הגדולה שראינו בימיים האחרונים. כמו שענבר טוויזר אמרה לנו, אין ראיות לכך שמדובר בהצתה מכוונת, אבל באופן כללי, מניסיונך, יש תופעה כזו, טרור הצתות? זה משהו שקיים?
בהחלט, התשובה לשאלה שלך היא ברורה, יש טרור הצתות, הקביעה צריכה להתבסס על ממצאים מהשטח, על חקירות, על ניתוח של אירועים, אני לא משוכנע שבאירוע הזה יש טרור הצתות.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
רן שלף, אנחנו משתמשים בניסיון שלך כחוקר דלקות ותיק ומדברים על שריפות בשטחים פתוחים. ישראל, בהיבט הזה, היא יותר מועדת לפורענות ממקומות אחרים?
בעניין הזה אני חייב לומר שהתופעה הזו של דלקות שטח פתוח היא תופעה עולמית שהולכת ומתגברת לטעמי, לפי מה שאני רואה עם הקשר שלי עם חוקרים במדינות אחרות. נתונים מאוד דומים של דלקות, אנחנו רואים למשל ביוון אירועים קשים מאוד של דלקות בשטחים פתוחים, וזה קורה גם במדינות מאוד מפותחות, למשל קליפורניה, בכל שנה. אנחנו שומעים השנה הגרועה ביותר שהייתה לנו אי פעם. צריך להבין שהאש היא בעצם כוח טבע. האדם קטן לעומת היכולת של הטבע לעשות פה, לפעול ולגרום לנזקים מאוד כבדים. אגב, גם הדלקה ביערות הכרמל הסתיימה רק לקראת 6 בדצמבר, כאשר החל לרדת גשם באזור, ולמעשה הוביל לכיבוי סופי של הדלקה. זאת אומרת שאנחנו, כשאנחנו מדברים על דלקות בשטח פתוח, היכולת של האדם להגן על עצמו ולמנוע את התפשטות הדלקה הוא די מוגבל. זה לא אומר שאין דרכים לצמצם את האפשרויות האלה, את הנזק הזה. יש אפשרויות, אבל הן בהחלט לא פשוטות.
אז זהו, אתה אומר שיש מה לעשות, יש דרכים לצמצם את הנזק, והשאלה אם נעשה מספיק בישראל. אנחנו חווינו את השריפה הגדולה בקרמל, אחר כך את גל השריפות הגדול של 2016, אנחנו ערוכים יותר טוב עכשיו, הלקחים נלמדו מאז?
אני חייב לומר שאני קצת סקפטי בעניין הזה. זאת אומרת, מצד אחד עשינו קפיצה גדולה מאוד ביכולות של מערך הכבאות להתמודד עם אירועי דלקה, וצריך לזכור את זה היטב. בזמן פרוץ דלקה ביערות הכרמל, ב-2 לדצמבר 2010, היו ברשות הכבאות 0 מטוסי כיבוי. אחת המסקנות הגדולות והשיפורים הגדולים שנעשו בעקבות הדלקה ביערות הכרמל הייתה הקמת חיל אוויר כבאות. זאת אומרת, יש לנו היום טייסת אלעד שיש בה מטוסי כיבוי שזו מטרתם, לזה מיועדים. זה החלק שבו אני אומר, וואלה, שינוי מאוד גדול ביכולות הכיבוי האווירי. ובכך נעשתה מהלך מאוד גדול, אני מדבר ברמה הלאומית, כולל קבלת תקציבים ששינו את פני מערך הכבאות בצורה מהותית ביותר.
אז למה בכל זאת אתה סקפטי? איפה הבעיה?
אנחנו חייבים לציין שפעולות רבות שיכולות היו לעשות, לא נעשו. ב-2014 היה ניסיון של מערך הכבאות להוביל איזושהי תפיסת עולם שתגן על יישובים שאנחנו קוראים להם סמוכי יער. אדם גר בבית אורן, מה הוא צריך לעשות כדי שהבית שלו לא יסרף? אז שיהיו הידרנטים, אותם ברזי מים, שנדרשים להגנה על יישוב, והתוכנית הזאת הוצגה לוועדת הכנסת, והיא נדחתה בגלל העלויות שלה, ולכן בעצם עד היום אין הגנה על יישובים. אנחנו רואים יישובים שנשרפים מדלקה שמתחילה בשטח פתוח, והיא מתקדמת, ושום דבר לא עוצר אותה. יש טכנולוגיות שעדיין לא נכנסו מספיק לשימוש, וכאן אני חייב לומר יש דרכים לגילוי מוקדם של דלקה, לא רק בישראל. בכל העולם אנחנו עדיין עם מערכי כיבוי שלא נכנסו לטכנולוגיות מספיק, ברמה מספיק טובה. יש אפשרות להרטיב שטח. עדיין לא נכנסו לעניין הזה, ואני מאוד מקווה שזה יקרה. הניסיון שלי מראה שחולף זמן קצר מאוד אחרי האירוע, והדברים נשכחים.
רן שלף, תודה רבה.
ביי ביי.
וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל הפרק שבו שאלנו אם ישראל עושה מספיק כדי להיאבק בהתחממות הגלובלית, אז כולם זמינים גם ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. האורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.